ברוכים הבאים לפודקאסט רק בישראל, אני רונן דורפן, איתי ארם אבירם, אנחנו מקליטים כמה דקות אחרי סיום עונת ה-Six Nations, שלום ארם.
שלום רונן.
ואם אמרת שהמחזור הקודם החזיר את כבודו של הטורניר, המחזור האחרון כבר היה די קלאסי.
כן, המחזור, האמת שהיום ממש כיף של רוגבי, קודם כל צריך להגיד שהמחזור האחרון שבו כולם משחקים באותו יום, זה בעיניי כיף, כיף גדול.
היית עובר לאותה שעה? או שזה ביותר?
הבעיה באותה שעה היא כמובן שאז אנחנו נצטרך לבחור איזה משחק לראות. זה הקושי בזה. מבחינה...
זה אגב כסף, זה פחות כסף, כן.
מבחינה ספורטיבית, אין ספק שזה הדבר הנכון לעשות.
אני לא יודע, זרק לי את זה עיתונאי הארץ, עוזי דן השבוע, ואמרתי, לרוגבי יש אתיקה.
נכון.
כשאין אתיקה, לא יעזור שמשחקים באותה שעה, וראינו את זה בענף הזה, שכחתי את השם שלו, משחקים אותו חזק באנגליה, בספרד. שאין אתיקה, אין אתיקה, וכל החוקים שמנסים להעביר, יש תוצאות מסוכמות, יש מה שאתה לא רוצה.
אני אגיד לך משהו, בהקשר הזה רק לגבי ה-Six Nations, כשאנחנו מנסים להשוות, לעשות level playing field כזה, של כולם ישחקו באותו שעה, אם מדברים על רעיונות כאלה, צריך לזכור שהטורניר הזה הוא גם ככה לא שווה, מכיוון ש... יש רק סיבוב משחקים אחד, זאת אומרת, בכל שנה
קבוצות... מערך שלושה או מערך שניים, כן.
בדיוק, ולכן זה כבר עם איזושהי הטעיה מראש, ולכן אולי לא צריך לתרוח בהקשר הזה.
לא, אני חושב שאתה יודע, ביום... יש גם עוד נקודה מעבר, אנחנו אוהבים לקרוא לזה אתיקה. ולשבח את הרוגבי לעומת ספורט החיים, כמו שאמרנו. יש גם עוד נקודה, אי אפשר לשחק רוגבי בחצי כוח, זה מסוכן מדי.
זה נכון.
אין בו לשחק את זה לרעבה. אפשר לקחת יותר סיכונים וכל מיני דברים כאלה, אבל אתה חייב להגן על עצמך.
לא, אין ספק, ברגע שאתה לא הולך פול קונטקט ורק חצי קונטקט, אז מספיק שמישהו... צד אחד הוא טיפה יותר חזק, ואתה כבר מחפש את ה... אתה כבר מקבל את הפציעות ואת הסכנות, וזה לא עובד. אי אפשר לעשות את זה.
כן, זה בהחלט ככה. טוב, נתחיל מהמשחק הראשון. קצת מאכזב לראות את איטליה במקום החמישי, שהיא הצליחה כמה פעמים בעבר לא לסיים האחרונה. כי קודם כל, בואו, למען ההיסטוריה, נשדד מהם ניצחון אחד, הם היו צריכים לסיים on merit רביעי. ואז למעשה צרפת לא הייתה צריכה לסיים שנייה, אנגליה הייתה צריכה לסיים שנייה עם הביתה של גרביסי, לא אם הוא היה מקבל ביתה חוזרת. אבל זה בלי שאלה טורניר העלייה על הבמה של איטליה.
כן, זה טורניר העלייה על הבמה של איטליה, ומה שהיה מעניין היום גם לראות, שמבין שתי הנבחרות שראינו על המגרש, והמשחק היה בווילס, בוא לא נשכח, האיטלקים היו נראים הנבחרת המנוסה, הנבחרת שיודעת להתמודד עם המצבים האלה, שבאה מוכנה, שלא נלחצת, והווילשים והשדרים הווילשים הולכים לספר לעצמם סיפורים עד מחר, על זה שהיא נבחרת נורא צעירה, ושהיא בתהליך בנייה, אבל גם איטליה היא נבחרת צעירה, והאיטלקים היו נראים מוכנים, ואולי זו ההזדמנות לברך את ווילס על זכייה בקפית העץ, בוודן ספון, בזכות החלפת המאמן, רק לפני שנה, וחזרה למאמן הקודם שלהם.
איפה זה בא הביטוי הזה, wooden spoon? אני לא יודע.
האמת היא שאני לא יודע, אבל זה כך, בכל טורניר רוגבי, כך נקראת הקבוצה שמקבלת את המקום האחרון.
כן. מה שהרשים אותי היום אצל האיטלקים, קודם כל ראינו את זה גם עם המשחק של האנגלים אחר כך, אחרי תוצאה מאוד טובה, איטליה מעולם לא עברה יותר משני משחקים בלי הפסד, זה היה השלישי, ובתוך אותו טורניר מעולם לא יותר ממשחק אחד, זאת אומרת, ועכשיו זה כבר היה המשחק השלישי. הם חסרו את קפואצו, אז הם היו צריכים ללכת, אתה יודע, די לספסל שלהם. התוצאה מאוד מאוד מרמה, היו שני טריים וולשים בדקה האחרונה. הם הובילו בהפרש גדול מאוד כל המשחק, והם ידעו שזה המשחק שכולם מצפים מהם לחזור להיות איטליה לא קונסיסטנטית. וראית, כמו שאתה אמרת, מדקה ראשונה הם היו פשוט מאוד מרוכזים, הם לא ניסו בצדק גם לאור המשחקים האחרים לרדוף אחרי כל מיני מטרות הזויות, כמו בונוס פוינט לא היה מועיל להם, הפרשים לא היו מוסיפים להם, הם באו כדי להשיג את זה, הם ידעו מה הם רוצים מהטורניר הזה, זה נמצא בתוך תהליך בנייה אצלם. בירכת את מאמן ווילס, וורן גטלנד לצורך העניין, למי שלא עקב אחרי הקריירה שלו, הוא העלה את ווילס ממש מהתחתית בעשור הקודם לזכות, נראה לי שהם זכו 4 פעמים בטורניר איתו.
יש מצב, משהו
כן,
כזה.
4 פעמים ולפחות 2 גרנדסלאמים הם עשו.
כן.
ואז הוא הוחלף. גם במאמן ניו זילנדי, שלא הצליח, ואז הוא חזר.
גם הנסן, דרך אגב, אם אין אותם, אם אני זוכר נכון, לפני כן. גם ניו זילנדי.
לפני וורן גטלנד?
כן.
דתיקרן, הנרי זה מאמן שאימן...
אוקיי.
ואלס ואז את...
פחות שאני...
וכאן זכה בגבי העולמי. אבל הלכו תמיד. עכשיו... גטלנד לפני כמה זמן, יש את הוויכוח המגוחך לדעתי, סליחה שאנחנו מזכירים את דרום אפריקה, האם מה שדרום אפריקה עושה של שמירת 6 פורוורדס על הספסל, או לפעמים אפילו 7, בכל מה שפעם היה מקובל, חלוקה של 5-3, האם זה אתי? מין ויכוח מטופס, זה בתוך החוקים, זה לא איזושהי עבירה אתית חמורה, יש לזה מחיר, אתה יכול להישאר בלי בקס. אנחנו רואים את כל הנבחרות מסתגלות לזה, ווורן גטלנד תרם את דעתו בכך שהוא אמר שההתאחדות הרגבי הבינלאומי צריכה לפתור את הבעיה. עכשיו, מעבר לזה שבזמנו גם עירחנו פה את גל אווירה מנבחרת ישראל, שלא הבין בכלל מה השאלה, מעבר לזה שמשהו בתוך החוקים והוא לא איזושהי רמאות קיצונית, צריך להיות חוקי, כשכל העולם מתמודד עם בעיה ומאמן אחד מספר לך שהוא רוצה שההתאחדות הבינלאומית תפתור לו את הבעיה באמצעות שינוי חוקה, זה נראה מישהו כבר עייף מדי, לא?
כן, זה נראה שאין לו רעיונות איך לפתור את הבעיות שלו בעצמו, והוא מחפש להתעלות בכל מיני תירוצים אחרים כסיבות לניצחון. נדמה לי שאתה אמרת את זה גם, שזה איפשהו כנראה לא מעביר איזה מסר, אפילו לשחקנים שלו, איזה מסר של אמונה בדרך, ואולי זה מה שאנחנו רואים היום. ווילס נראו נורא. ווילס הייתה לחוצה היום ברמות, כמות ההנדלינג אירור שהיו להם היום, היו... זה לא יאומן, הכמות הזאת. ובסדר, הגנה האיטלקית היא טובה, אבל זה לא דרום אפריקה, כן? אז אין סיבה לכל הטעויות האלה. הם גם היו נראים חסרי רעיונות, זאת אומרת, לא רעיונות יצירתיים, אלא חסרי רעיונות מובנים של מה לעשות בסיטואציות מסוימות במגרש, ובמקום זה ראינו כל מיני ניסיונות של בעיטות, בעיטות של, של, של שחקנים במבצעים אישיים כאלה, שגם לא היו מוצלחים בכלל,
זה לא אפיין אף פעם את גטלנד. גטלנד הוא אולי ניו זילנדי, אבל הרוגבי שלו מעולם לא היה מלהיב. אני זוכר הרבה מאוד משחקים מייגעים מאוד בין ווילס ודרום אפריקה. אבל כולם ידעו איפה הם עומדים, וזה היה מסודר, והגנה, אנשים התנגשו היום אחד בשני. זה לא נראה כמו קבוצה שלא אפילו.
כן, זאת אומרת, מה שראינו, שחקנים שאמורים לתפוס את הכדור, שמתנגשים אחד בשני, כשזה אמור להיות די ברור ברמות האלה של מי הכדור, מי אחראי על איזה שטח, או מי תופס, זה שעם הפנים לכדור, או זה שמגיע עם הגב לכדור, דברים שאמורים להיות די ברורים, שחקנים, הכל היה בבלגן שלם היום מהצד של ווילס. ובדיוק ההפך, ראינו מאיטליה, מאוד מאורגנת, מאוד יודעת מה היא רוצה לעשות בכל מצב במגרש, בכל מקום במגרש, מאוד, מאוד גם מבוקרת, זאת אומרת, הם לא השתוללו על המגרש, אלא הם באו עם איזושהי תוכנית, הם לא התביישו כשצריך לבעוט, לבעוט, וכשצריך כן ללכת לטראי, ללכת לטראי. אגב, עוצמה מדהימה שלהם לעומת הוולשים בסקראם, היו שם לפחות שלושה פנדלים בסקראם. אישית, אגב, אני לא אוהב את זה, ואני מרשה לעצמי להגיד את זה בגלל שאני עקבי בהקשר הזה. זאת אומרת, אני לא אומר את זה רק עכשיו על איטליה החלשים.
לא, הסקראם הפסיק להיות פלטפורמה להתחיל התקפה, הוא התחיל להיות דרך להשיג פנדלים.
בדיוק, ואני לא אוהב את הדבר הזה, ואמרתי את זה כבר כמה פעמים. יותר מזה, כמה פעמים האיטלקים הישרו את ההוצאה של הכדור מהסקראם כדי לחלוב
את... אבל איך היית פותר את זה? זה לדוגמה משהו שאולי כן במסגרת החוק צריך לפתור את זה.
קודם כל, לדעתי זה אמור להיות פתור, והשופטים צריכים להקפיד על זה. המטרה היא להוציא כדור מהר. אין שום סיבה שאם הכדור כבר אצל האדמן, השופט ייתן להם עוד 3-4 שניות להמשיך ולנסות לדחוף. אין שום סיבה, השופט צריך לדרוש מהם להוציא את הכדור, כי הוא שם, הוא כבר בחוץ, אנחנו לא רוצים סקראמים ארוכים, וכל החוקים האלה של הפנדלים וסקראם, צריך לזכור, הם נועדו כדי, לא כדי לעבוד פלטפורמה לזכות בפנדלים, הם נועדו כדי למנוע את התקופה שפעם היינו חצי משחק, רק רואים ריסט ועוד ריסט של... של סקראם, כי כל פעם הסקראם היה נופל, הוא היה מסתובב, השופט היה מחזיר, ובמקום לראות רוגבי, היינו רואים התארגנויות לסקראם, ועוד קצת מנוחה של הפורוד, אז אמרו, אין בעיה, האחריות היא עליך, אתה צריך לדאוג שהסקראם לא יסתובב, ואתה צריך לדאוג שהסקראם לא ייפול. ואם אתה נפלת ראשון, אז זה פנדל נגדך, אני מבין, אבל לנצל את זה עכשיו כפלטפורמה להשגת פנדל.
זה צריך להיות לפחות פנדל, אבל לא פנדל שמותר לבעוט אותו.
יכול להיות. צריך למצוא את הנוסחה המתאימה כדי שזה... כי אני לא... למרות שהייתי שמח בשביל איטליה, אני לא אוהב את השיטה הזאת.
כי זה גם הרבה פעמים לא עובר... אתה אוהב לחשוב שפנדלים זה שמישהו עשה משהו רע, כאילו... פה אנשים נאנשים על זה שהם חלשים יותר. לא כל כך, זה לא מתיישב עם תחושת הצדק הטבעי. אני חייב להגיד, שחקן אחד הרבה מתאזרחים בנבחרת איטליה. אני אדבר על אחד מהם, דווקא לא עלו אליי, איגנסיו ברקס. אתה יודע, דיברנו על בלדיאקי כאפשרות להיות הסנטר הטוב בעולם, ואני זוכר לפני כשנה, שנה וחצי, כולם דיברו על לוקניו עם אולי כשחקן הכי טוב בעולם, אבל אז אני חושב, יכול להיות ברמה, אתה יודע, התיאורטית, אבל אז הוא לא היה בגבי העולמי, וששני הבאים הם דיאלנדה וקריל, כשמדברים על שחקן שמרים קבוצה, זה שהוא נכנס לאיזה תפקיד ש, שאין לו תחליף שם, וברקס בכל שלושת המשחקים האחרונים, פשוט פנומנלי. האנרגיות שהוא מביא, הוא מתקיף כל דבר, הוא... בכלל, טורניר של הרבה סנטרים טובים.
כן, ודיברנו גם על, באמת על החשיבות ההגנתית של סנטרים בפעם הקודמת, והוא באמת היה מרשים, והוא לא היה היחידי ש... שהרשים מאוד מבחינה הגנתית היום באיטליה. עוד התרשמתי מלמרו, נדמה לי קוראים לו.
כן, הקפטן, והוא מאוד צעיר. בונים את העתיד שלהם.
פשוט הגנה מטורפת, מגיעים כל כך מהר לברייק פוינט, משתלטים לכדור, משיגים פנדל או חטיפה. מאוד אהבתי את איטליה, אני כולי תקווה שזה... שיהיה לזה המשכיות לדבר הזה.
מה אבל בעצם, אז דיברו קצת הפרשנים במשחק על מה גונזלו קזד הארגנטיני שינה אצלם, כי הם דיברו על זה, הם נתנו 22 טריים לצרפת וניו זילנד בשני משחקים בגביע העולמי. הם לא נראו כמו קבוצת דרג אחד, אפילו נחותה. הם לא נראו בכלום יותר טובים מכל הפורטוגלים של העולם. ופתאום בבת אחת, אז אולי זה מול רמה פחות טובה, אבל זה מדהים כמה דווקא שאתה לוקח צעד אחורה, לא רודף אחרי רגבי מתוחכם מדי, כי רגבי התקפי יפה היה להם תחת, איך קראו לו, קירן קרולי?
כן, נראה
למה?
לי, כן.
זה מדהים איך שאתה יודע, קצת מסדרים לקבוצה את ה... פשוט מכניסים סדר, והיא מפסיקה לעשות דברים שהיא לא מסוגלת לעשות, והכל, אתה יודע, ואז לשחקנים יש ביטחון, זה נורא יפה לראות קבוצה עושה את המהפך, וזה לא דבר לזלזל בו, הם קמו מ... לא יודע כמה הפסדים רצופים, בחוץ, בבית, 26 הפסדים רצופים, בחוץ קצת פחות, כי הם הפתיעו את ווילס לפני כמה שנים, אבל באמת מ... ממצב ש... לגרום לקבוצה כזאת להאמין בעצמה, זה מאוד מאוד מרשים בכל ענף ספורט.
קודם כל, כל ספורטאי יודע שכשלא הולך, אז צריך לחזור לבסיס. בהקשר הזה גם נדמה לי שזה לפחות בהתחלה מה שבורטוויק ניסה לעשות באנגליה, וזה הדבר הנכון לעשות. זאת אומרת, במיוחד לנבחרת שהיא עוד לא גיבשה את הזהות שלה לגמרי כמו איטליה, לפעמים אתה מנסה קצת לקפוץ מעל הפופיק עם כל מיני דברים מיוחדים ומתוחכמים. ואולי באמת הדבר הנכון הוא לחזור לעשות את הדברים הבסיסיים בצורה טובה. בוא נראה שאנחנו מוסרים נכון, שאנחנו מתמקמים נכון, שאנחנו מתקלים נכון, עובדים קשה, ואחרי זה נראה לאן זה יוביל אותנו. למרות שדיברנו על זה במשחק הקודם, אני גם ראיתי מהם לא מעט תחכום שאהבתי. בעיטות חכמות.
ובהחלט יש רוח, זאת אומרת, שני הגרביסים מאוד מאוד צעירים לתפקידים שלהם. פאולו גרביסי בן 22, הוא המבוגר משניהם. לואיס ליינה, בסדר, הוא בחר מכמה אפשרויות לשחק עבור איטליה, אבל הוא עבר לבנטון טרוויזו, זאת אומרת, הם נראים, הם all in על זה עכשיו.
כן.
הם all in על העניין. ניתן איזה סיכום קצר לכל נראה, אז דיברנו על איטליה. לווילס מתוכנן באביב מסע לאוסטרליה, שהם ישחקו פעמיים עם אוסטרליה ופעם עם קווינסלנד. אולי, אתה יודע, אולי הם משנמכים את עצמם קצת. לאיטליה לא מתוכנן טור יוקרתי. הם ישחקו ביפן, אני חושב שאולי הם יערכו איזה משחק אחד, אבל הם לא מתכננים לשחק ארבעה משחקים באביב, שאולי זה גם נכון, לא להעמיס על נבחרת מעבר ליכולות שלה, כי דבר על זה תכף בהקשר של אירלנד, שכן עושה את זה, אבל היא נמצאת במקום אחר, כי זה קשה לשחק 15 טסטים ברמה גבוהה במשך שנה.
כן. לא, לא, לא יודע להגיד לגבי זה, אני מניח שלטובת הביטחון העצמי שלהם זה טוב לא ל... לא, שוב, בהקשר הזה לא לקפוץ מעל הפופיק, לא לרוץ ישר לחזור לנסות לנקום בניו זילנד על ה-90, 16 או כמה שהיה, או מול אחרות, אז אולי זה נכון מבחינתם, אבל... אני בטוח שהצוות המקצועי שלהם חושב קדימה על הדברים, זה כמובן גם בהקשר של טסט מאצ'ז, אתה צריך גם לקבל זימון, שמישהו ירצה לארח אותך, ואולי התקופה הפחות טובה שלהם קצת פגעה באפשרות שלהם לקבל משחקים.
כן, למרות שבאוטם אינטרנשיונל, אז בסתיו הם יערכו את האול בלקס, הם ירחו את האולבלקס, ומצד שני הם ישחקו עם גיאורגיה, שהרבה זמן הייתה הנבחרת שמחר, אגב, או היום, מתי שאתם מקשיבים לזה, תשחק על אליפות, בעצם קוראים לזה אליפות אירופה, אבל זה דרג ב' בגמר מול פורטוגל, וכבר שנים קוראים לזה שזה יהיה פתוח, והנה, לאיטליה דווקא היה אומץ לקבוע משחק נגד... גיאורגיה שיכול להעמיד אותה באור לא חיובי, אבל עכשיו נראה לי שיש להם יותר ביטחון. אז זה יהיה מאוד מעניין לראות אותם נגד האול בלקס בנובמבר, לראות אותם, אתה יודע, אם הם יכולים באמת להיות דרג ראשון, לא סופר ראשון, אבל דרג ראשון.
כן. זה יהיה מעניין, ובהקשר של המשחק מול גיאורגיה, צריך להגיד שזה יהיה מעניין בהקשר של זה שאנחנו כל הזמן, אתה יודע, כל הדיון הזה, אולי איטליה לא, בתקופה כל כך לא טובה שלהם, אולי איטליה לא צריכה להיות בשש אומות, אולי גיאורגיה צריכה להיות, אז יאללה, בוא נראה. בוא נראה מי יותר טוב.
כן, אני חייב אבל לציין משהו שאני מציין אותו כבר כמה פעמים, שהנבחרות הבריטיות, הן מתנהגות כמו מועדון סגור. ווילס נתנה לגיאורגיה משחק לפני כמה שנים והפסידה אותו. המדינות שנותנות כרגע הזדמנויות למדינות העולות של אירופה, זה דווקא המדינות שבחוץ. אוסטרליה תארח את גיאורגיה למשחק, דרום אפריקה תארח את פורטוגל. לא יודע, אני לא מספיק מתמצא בפוליטיקה של זה, אבל ה-Six Nations לא מתנהג פה בסדר. אני מבין שצפוי איזשהו פתרון של טורניר עולמי דו-שנתי, שבו יחייבו את כל הקבוצות לשחק מול דרג שני כמה פעמים בשנה. נחיה ונראה מה יהיה עם הדבר הזה, ואז קיבלנו את המשחק השני. עכשיו, סקוטלנד מעשית הייתה צריכה לסיים את הטורניר לפני האחרונה, אבל היום דווקא בהפסד היא הראתה שהיא נבחרת עילית, כי אולי ה-25 דקות הכי מרגשות בטורניר הזה היו עמידה סקוטית בתחילת המחצית השנייה היום. זה לא שרד בסוף. אירלנד ניצחה, אבל זאת הייתה... כמה פעמים הם עשו הולדאפ על... בתוך הטראי? איזה שלוש פעמים.
היה, כן, משהו כזה, וגם מעבר לזה, על הקו הם נתנו הגנה הירואית, שכמובן בסוף עלתה להם בלא מעט פנדלים שהם התעייפו. אבל לאורך זמן הם עשו את זה גם בלי לספוג פנדלים, היו יחסית מאוד מאוד ממושמעים. זה היה ממש הגנה הירואית של סקוטלנד, ובהקשר של שיחה שאולי דיברנו קודם, אין ספק שזה גם היה מאוד יפה לראות. זאת אומרת, אתה יכול בהחלט ליהנות מההירואיות הזאת של שחקנים ששמים את הגוף שלהם על הקו, ואומרים, אתם לא תעברו את הקו שלנו, ומה שלא יהיה, זה בהחלט היה מרגש, ואני חושב שלא פחות מזה, הצפוי שזה בסוף לא יעמדו בלחץ. אני חושב שאירלנד, בסופו של דבר, גם אם שוב פעם לא שיחקו טוב, הם מסיימים אולי את הטורניר הזה קצת בכל ענות חלושה, הם כן חזרו לאיזושהי תוכנית משחק יותר מאוד מבוקרת כזאת, כל הזמן בעטו לשטח, תקעו את הסקוטים בתוך ה-22, ולא יעזור, מול המכבש האירי, לאורך כל כך הרבה זמן, בתוך ה-22, בסוף אתה תתפרק, וזה מה שקרה, אולי קצת לצערנו, אני ממש רציתי שסקוטלנד יצליחו לעשות את זה בסוף.
כן, התחושה שלי אבל מהמשחק הזה לגבי סקוטלנד היא שהם קוראים לדור הזה שלהם דור הזהב, הם לא זכו בסיקס ניישנס, אני לא יודע ממתי, בעידן המקצועני אני לא חושב שהם זכו בכלל, במאה ה-21 הם לא זכו בטוח, אבל שנשאר בו עוד משהו, שהם יכולים עוד... אתה יודע, יש להם את הברק ההתקפי, והיום הם יראו איזושהי הגנה, כנראה שיש להם את העומק.
אני חושב שאגב, פין ראסל לא חושב שהיה לו משחק טוב היום.
לא.
וגם אם, גם ונדר מרווה לא יותר מדי הצליח.
בהגנה הוא היה טוב.
בהגנה היה מעולה, בהגנה היה מעולה, אבל התקפית הוא הרבה פעמים רץ שם על הרוחב, ובסוף נתפס, ופעמיים פחות קיבלו פנדל בעקבות זה, אז אני חושב שמבחינה הזאת העירים די החזיקו את לכאורה הכוכבים הסקוטים, הצליחו לסגור אותם, ואולי הברק הזה היה חסר לסקוטלנד בשביל לעשות משהו יותר מרשים גם בצד ההתקפי, מלבד איזה טריי לקראת הסוף שם של... של יו, איך קוראים לו, יו, כן.
זה יהיה מעניין לראות בשנים הקרובות, כי ה-Six Nations מחולק לשלוש מדינות מאוד גדולות, ושלוש מאוד קטנות. מבין השלוש קטנות, לאירלנד יש מערכת מופתית, זה נבנה במשך שנים, הם יודעים בדיוק מה הם עושים. וווילס וסקוטלנד צריכות להיות חכמות. עכשיו, ווילס נראית בפינה שיהיה לה מאוד קשה לצאת ממנה, כי להבנתי, הרגבי המקומי בווילס כרגע חלש מאוד. וסקוטלנד, תמשיך, היא משחקת עם כמות די קיצונית של מתאזרחים. אז... לא יודע איך זה יתבטא, אבל אני חושב שזה תמיד טבעו של הטורניר הזה. צרפת ואנגליה כמובן שמשברים יותר קצרים אצלם בגלל הגודל והאפשרות לגייס, ואצל המדינות האחרות זה תקופות. אז אירן ספגה הפסד מכאיב שבוע שעבר, מנע מהם גרנד סלאם שני ברציפות, גם הם בשלב מסוים חשבו לעשות את מקסימום הנקודות, כל זה לא קרה. אבל הם, אתה יודע, היום היה, זה היום סנט פטריק דיי, או סוף שבוע הזה. הרבה פעמים זה נופל במחזור האחרון. הם, כמו שהם יצאו מהגביע העולמי, הם חזרו ונראו מאוד מדויקים, והתחלתי לדבר על העונה שאחרי זה, אז אחרי שהם עשו מסע לניו זילנד, הם עושים מסע לדרום אפריקה, הם גם יערכו לדעתי את שתיהן ב... הם מתחילת, הם מבינים שכדי להיות נבחרת עילית, הם צריכים להתנהג כמו אחת. עם 12, 13, 14 משחקי עילית כל שנה, לדאוג לעומק של השחקנים, אבל עושה רושם שיש להם את זה.
עושה רושם שיש להם את זה, ולמרות ששוב פעם, לא היה להם משחק מאוד טוב היום, וכן היו להם טעויות, אבל אני מאוד מתרשם. אני מתרשם מזה שהם יודעים מה הם רוצים. אתה יודע, אני מתרשם מזה שהם יודעים... מתי, בעיקר הפורוורדס, כשמובילים את הכדור, הם יודעים מתי להיכנס לאיזשהו חרך, לאיזשהו רווח בין שני שחקנים, ולהרוויח את העוד מטר הזה מעבר לאדוונטג' ליין, והם יודעים מתי אין את זה, וללכת על השחקן, כדי להכריח אותו, תוקומית, מה שנקרא, ואז נחפש את האופלואוד לשחקנים שבאים מהצד, הם עושים את זה כל כך מדויק, ויש להם, הם
אני חייב
מאומנים.
להגיד, הם לא נראים כמו דור זהב, שפשוט צמחו כמה שחקנים טובים. כמו שלווילס, התקופה המצוינת, צריך לציין שג'ורג' נורף שיחק היום את המשחק האחרון עבור ווילס. אז שביגר והאף פני ו...
וכל הדייוויסים והוויליאמסים.
כן, וג'ורג' נורף, אז גדל דור נפלא בווילס, ועכשיו לך תחפש עוד שחקנים כאלה. כנראה, זה לא נראה ככה באירלנד. באירלנד זה נראה ששחקנים עוזבים ברגע שיש יותר טובים מהם.
כן, זה נראה שזה, וגם, כמו שאמרתי, הם נראים מאוד מאומנים, מאוד יודעים מה ואיך, לא יודע אם זה כי מאמנים גם באותה דרך מהגילאים הצעירים, או שזה רק
לא,
ברמה...
הם עושים משהו מאוד ספציפי עם הם עובדים, עד עכשיו הם עבדו בצורה הניו זילנדית, שאתה חייב להיות במחוזות כדי לשחק בנבחרת. הם למעשה עובדים רק עם ארבע מחוזות, מחזיקים שם את השחקנים שלהם פחות מפוזרים. עכשיו הם יאפשרו לכמה שחקנים לשחק בטופ 14 ולהמשיך לייצג את הנבחרת. המחוזות שם פחות, אתה יודע, הקבוצות של הליגה הצרפתית והליגה האנגלית הן קבוצות, זאת אומרת, אכפת להם מהנבחרת הלאומית יותר מה שנניח קבוצות כדורגל שרק מתלוננות על הנבחרת הלאומית, אז זה לא המצב הזה, אבל בסופו של דבר הם מועדונים עם מסורת, עם העדה שלהם. ניו זילנד זה יותר, אתה יודע, מוסלל לכיוון הנבחרת הכל.
באירלנד, אתה מתכוון.
באירלנד, כן. למשל, ההבאה של מאמן דרום אפריקה לאמן את ליינסטר שמחזיקה את רוב הנבחרת, זה נראה צעד אסטרטגי.
כן, אתה חושב שיש שם מחשבה ברמת ההתאחדות?
אני בטוח, אני גם יודע את זה.
וואלה, מעניין.
תראה, רק כמה מילים על התוכנית האירית. לפני... מה שיפה, לפי מה שאני מבין, זה תוכנית של איזה 100 עמודים, לא נכתבה בו השורה לזכות באליפות העולם.
אבל להגיע לרבע כתוב.
לא כתוב שום דבר על הסגי הנבחרת. אבל הצעד המרכזי היה, הם לקחו את ההכנסות של הרוגבי האירי, והם הורידו בערך 35% אל רמת הנוער מ... אני לא יודע מה האחוזים בכל מדינה, אבל זה דרמטית גבוה מכולם.
כן.
פול פול לשחקנים. הם תקפו את הנושא הזה של פול לשחקנים פשוט כדי... כי פעם הם היו כמו כולם, יש עוד דריסקל סבבה, אם לא גדל הדריסקל אז הכל לא נראה טוב. אז הם פשוט הלכו על הכיוון הזה של הגיוס של הכמויות, של היצירה של הכמויות... שחקנים שלהם, אתה יודע, יש שחקנים שם שלא פותחים כמו רינג רוז, כמו אנשוז, זה נראה כמו נבחרת בחירה.
נכון, נכון, נכון.
וגם כמו שאתה מציין, הסגנון הקבוע שלא לא מושפע מיריבות כמעט, מאוד מאוד מרשים. מביא אותי למשחק האחרון, וואו, ראינו דברים נפלאים מצרפת, פינו היה נפלא, והכוח הברוטלי שלהם, והם גירדו ניצחון על האנגליה, כי יש משהו, החוסר יציבות, איך אתה מסביר חוסר יציבות כזה, שבתוך המשחק של צרפת, הם באמת, הם נבחרת, אני קורא לה סופר טיר 1, אתה יודע, לדרום אפריקה, ניו זילנד, וכל מי שלתקופות משתווה אליהם מאירופה לאירלנד, אני בטח קורא סופר טיר 1 עכשיו. צרפת נראתה שם, אבל היא היחידה מהנבחרות האלה שמשחקת דקות של רוגבי מביך.
כן, אז אני לא יודע כך להסביר את העניין הזה ספציפית בטורניר הזה. ובאמת היה משחק עם עליות ומורדות והחלפת היתרון מצד לצד כמה וכמה פעמים, ושתי הנבחרות, צריך להגיד, היו שותפות לתענוג של משחק שהיה ממש ממש כיף לראות אותו. ואני לא יודע להסביר האם הירידה של צרפת מתישהו מהלך משחק נבעה מזה שהאנגלים הצליחו לעייף את הפורוורדס הכבדים שלהם, הצליחו לגרום להם קצת לרוץ, כי הטריים האנגלים שפתאום היו כדורים שיצאו החוצה לווינג, ואולי, אבל זה סתם ספקולציה, כי אני, אין לי עדיין פרספקטיבה להבין מה בדיוק קרה שם. והצרפתים כל הזמן נמצאים על התפר הזה שבין העוצמות המדהימות האלה של הפורוורדס שמזכירים את העוצמות של הפורוורדס של דרום אפריקה, גם אם לא מספיק מבוקרים כמוהם, והפלר הזה של
השחקנים. אבל הם הולכים את זה קדימה, כי תראה, דרום אפריקה שמה בן אדם של, באופן רגיל, היא שמה בן אדם של 1.95 ו-120 קילו בשבע, אבל בשש היא שומרת בן אדם יותר נייד. הרבה מדינות עושות את ההפך, והשש יותר גדול מהשבע. אבל צרפת מחזיקים 6 ו-7 בגודל של ה-7 של דרום אפריקה, למעשה, שניהם יותר גדולים מדוטויט אפילו.
תראה, היה להם היום פאק, סקראם של
70 קילו יתרון, זה 10 קילו לבן אדם על האנגלים,
כן, ומעל 970...
972 קילו, כאילו אמרו, השדר אמר בצחוק, תביאו כמה נקניקים מבורדו והם יגיעו לטון.
יגיעו לטון, לטון בשר.
אבל תשמע, בסוף רוגבי זה לא פוטבול אמריקאי, זה לא משחק של, יש בו הרבה דקות אירוביות.
נכון.
זה יותר מדי.
ויכול להיות שזה יותר מדי, ויכול להיות שזה היה הדאונפל שלהם באיזשהו קטע של המשחק, ואז החילופים נתנו להם איזושהי קצת רוח חדשה. אני גם חושב, זה חשוב להגיד, אני חושב שהם לא, הסקראם שלהם לא היה כזה דומיננטי, זאת אומרת, היית מצפה שעם כל היתרון הזה הם ינצלו אותו, איפשהו אנגליה היו קצת חכמים כזה, כשמסתדרים לתוך הסקראם, הצליחו לגרור אותם כמה פעמים להיכנס מוקדם, או להיכנס גבוה, או להיכנס ככה, ולקבל פרי קיקס או פנלטיז מתוך המצבים האלה שמאוד
תזכר. אני אומר, יש משהו שנראה כמעט ילדותי בנבחרת צרפת, כמה ביריונים, הם כמעט לא מעוקצעים, הם דוחפים בכל הכוח, הם נופלים אחורה, זה לא ה... זה לא העברה הקולחת של הראקים של 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 אירלנד למשל.
למרות שהם כן היו שם
בריונים, והבקס הרבה מהם הם גאונים, פינו עשה כמה דברים סוף העולם היום.
האיש עם המגנטים ביד, הכדור פשוט נדבק לו ליד, לא יאומן.
כן, וחסרים להם שניים משלושת הגאונים התקופתיים, חסרים, אין תמק, אני לא יודע מה קורה איתו, כי הוא גם בגבי העולמי לא היה, ודופונט הלך לשחק שביעיות לתקופה.
וז'ליבר,
אז בעצם יש הבא. אז אולי שכולם נמצאים זה ייראה בסדר, אבל יש משהו, הוא מקסים לפעמים, יש משהו שכונתי
שלהם. מה שכן, ולזכות צרפת צריך להגיד את זה דווקא כקונטרסט לאיפה שאירלנד נמצאת כרגע, שבסוף מה שניצח לה את המשחק זה הבועט המעולה שלה, רמוס, ואני מרגיש שבמשחקים האחרונים אפשר לראות שאירלנד, עם הביטות הלא מוצלחות של קראולי, שגם היום לא היה רחוק מלדפוק להם את המשחק עם כמה ביטות לא מוצלחות, אתה יודע משהו, יש לי תחושה שלפעמים נבחרת צריכה את הביטחון הזה, לדעת שהיא יכולה לעשות מהלכים שיובילו אותה למצבים לביתה, ולסמוך על זה שזה יהיה בפנים, ושלוש נקודות. דרום אפריקה מסתמכת על זה, והנה, צרפת גם מסתמכת על זה. נותן לך המון ביטחון במה שאתה עושה, כי לפעמים זה כל כך מתסכל, אתה עובד כל כך קשה, מגיע למצב, מגיע לעמדה, שממנה אפשר לבעוט, ואז הבועט שלך פשוט פספס את זה בטירוניות.
לא, ויש כמובן נקודות שהן קריטיות, אתה יודע, להעלות את ההפרש ליותר מ-converted try, אז היריב צריך לקחת סיכונים. יש מקומות ששלוש נקודות הם עם משקל הרבה יותר כמובן, הם 3 נקודות לתוך התוצאה, אבל הם כי רוגבי הוא כל הזמן משחק של חישוב הסיכונים שלך.
נכון.
אנגליה, למשל, בניגוד למה שראינו היום, היא לא נבחרת שיכולה למחוק פיגור גדול. אני לא יודע איך צרפת נתנה לה פתאום 3 טרייז ב... אמרתי לך את זה בצחוק, שהם לא מפקיעים 3 טרייז בסיור שלם בניו זילנד, בדרך כלל. ופתאום ב7 דקות, אז מה צרפת טוענת שהיא כזאת נבחרת בחירה? אבל אתה יודע, להעלות את היתרון נגד אנגליה ל9 הפרש, בדרך כלל שם את האנגלים בבור מאוד עמוק, כי הם שונאים לשחק עם סיכונים. בועט, בועט כדי לשים לחץ על היריב, לגרום לזה שאסור לו לעשות פנדלים, הוא מאוד מאוד קריטי. עוד פעם, מוזר, אתה יודע, זה דבר של אימונים, מוזר לכמה נבחרות אין כמה נבחרות לא מבינות את זה, או לא יודע, מערכות של רוגבי.
אגב, בצד השני של הבעיטות, בבעיטות מיתו במהלך משחק, אני חושב שצרפת בעטו מאוד גרוע היום, וזה גם על רמוס, שאפשר לראות שאולי רמוס הוא פשוט לא, הוא לא פלאף מספיק טוב, והוא כרגע מחליף את השניים הקודמים אליו בתפקיד. בעיטות לא מספיק מוצלחות, פורד בעיקר, כיסה בתוך ה-22, פשוט תפס כל פעם את הכדורים. הצד השני של זה, זה שאנגליה גם דקה לסוף, תופסת את הכדור בתוך ה-22 שלה, וכמו שאתה אומר, היא לא יודעת לקחת סיכונים. היה פרי קיק כי הוא תפס מהאוויר בתוך ה-22, בוא את החוצה ובוא נראה מה עושים. שטנץ ולא יוצאים ממנו אף פעם. יכלו להיות קצת יותר הרפתקנים אולי בסוף.
צרפת אגב היא הולכת למסע בארגנטינה בקיץ. ארגנטינה ואורוגוואי, גם צריך משחק אחד נגד אורוגוואי. שזה טוב, זה מוזר, אבל ליבשות אחרות הם יותר נדיבים, הם הולכים ליפן, הם פשוט סוגרים את הרמה הגבוהה של אירופה מפני תחרות. ואירלנד נוסעת לדרום אפריקה, היא תפגוש שם נבחרת, אפשר לקרוא לה ניסיונית, אבל לכו ליוטיוב ותראו את אלרי גרוז' וקיינן מיודי וסאשה פיינברג ואדוויל ונדרמר, זה הדור הבא, זה מה שהם יפגשו שם, אז תהיה סדרה.
תגיד, דרום אפריקה תבוא למפגשים האלה, לטסט מאצ'ים האלה, בשביל לתת לעירים ככה מכה על האף עם עיתון מגולגל ולהגיד להם, פויה, מה, מי בכלל נתן לכם את הזכות לחשוב שאתם הכי טובים בעולם? או שדרום אפריקה מתחילה את הסייקל הארבע שנתי?
לפי מה שנראה, האפשרות השנייה. הוא אמר דבר, ארסמוס אמר השבוע דבר מאוד מחפיר בעיניי, אמר שנגד, הם משחקו הרי עם ווילס גם, משחק ידידותי אחד באנגליה, בעונה ההפוכה של השנה, אז שאלו אותו אם המשחק הזה הוא הכנה לאירלנד, אז הוא אמר, לא, אני הולך לשתף בו את השחקנים שבאירופה, הרבה מהשחקנים שבאירופה, הוא הביא כדוגמה את קיצוף ואת סניימן, ואני לא הולך לזמן אותם, כאילו, נגד אירלנד תשחק דרום אפריקה, דרום אפריקה, ונגד ווילס תשחק דרום אפריקה, אירופה.
אירופה.
מבחינת המועדונים של שחקנים. כן, הוא חושב פרויקט, הוא חושב רק על ה... רק על ה... רק... הוא רק חושב גביע עולמי, ואתה יודע, מבחינתו, אם הוא ייקח את זה פעם שלישית ברציפות, מהבחינה האישית שלו, אף אחד לא יכפור במעמדו יותר.
אני לא יודע איך האוהדים הדרום אפריקאים יחיו עם זה.
תראה, אני לא חושב שהם הולכים להפסיד לאירלנד, כי השחקנים ש... שציינתי לך, חלק מהם כבר ראינו, את קיינן מודי בקיצוני, העומק של השחקנים שם הוא מפחיד, והכמויות רק הולכות וגדלות. עוד שחקן, הנשו ון וויק, סנטר בולדוג, עוד יותר מכל הסנטרים האלה שדיברנו עליהם, מין בנדי אקי, אבל בן 19 עם רצח בעיניים. אני חושב שזאת לא תהיה נבחרת רעה שתפגוש את אירלנד, אבל היא בהחלט, המטרה העיקרית תהיה מיון שחקנים לקראת הסייקל הבא של הגביע העולמי. שזה, זה המציאות שאנחנו הולכים אליה ברוגבי. כמובן בהקשר הזה, וגם לקראת משחקי ניו זילנד הולכת לעשות את העונה לדעתי ארוכה בהיסטוריה שלה, 16 משחקים, היא תהיה כמעט בכל יבשת, כי היא גם שחק עם, עם היא תשחק, היא תשחק בכל יבשת בעצם, כי היא תשחק גם בצפון אמריקה, גם תעשה מסע לדרום אפריקה, והיא תהיה באסיה לשחק עם יפן, היא תשחק בכל היבשות, 16 משחקים. ואני שואל אותך, אנחנו מדברים על כל הפרויקטים האלה, ו-14 ניו זילנדים כמעט לקחו את הגביע העולמי. פשוט לשחק יותר טוב.
כן, אז בהקשר של זה שניו זילנד הולך לטייל בכל העולם, אני שואל כמה מתוך זה זה ראווה והסכמי חסויות ודברים כאלה, וכמה מזה זה באמת התוכנית...
לא, יש בעיית כסף, זה ברור.
כן, כן. גם זה, אתה יודע, תוכנית הבנייה של המאמן החדש שלהם. אבל כן, כולנו יודעים על הכישרון, מאגר הכישרונות של האומה הקטנה הזאת, אנחנו מכירים אותו. אם לפזול שנייה הצידה, הסופר רגבי ממשיך. יש לנו מאזין... קבוע שביקש, הוא התלונן שאנחנו לא מזכירים את פתיחת העונה של ההוריקנס בסופר רגבי. 4 ניצחונות עכשיו עם ניצחון השבוע על הקרוסיידרס האומללים, האלופים הנצחיים עכשיו דעתי עם 4 הפסדים.
מה זה מצביע שסקוט רוברטסון באמת כזה גאון היה? שהוא הוציא את זה משחקנים פחות טובים? אני לא חושב.
לא, אני חושב שהם... נגמר שם איזה דור בקרוסיידרס, אני חושב שהרבה מזה זה חלק מהעניין.
כן, הצלחה יפה במחזורים הראשונים, הם במאזן 2-2, אבל מואנה פוסיפיקה נראים טוב, הקבוצה שבעצם מייצגת את טונגה, אבל כן, הטורניר הזה למשל, שעזבה אותו ארגנטינה, עזבה אותו דרום אפריקה, הוא לא מעורר עניין גדול באוסטרליה, ניו זילנד משחקת את הכמויות משחקים האלה, כי האול בלקס הם כמעט הדבר היחיד שמכניס כסף למערכת. עכשיו, זה מכניס הרבה יותר מכל נבחרת אחרת בעולם, כי יש לזה המון עילה, וזה קשור למרצ'נדייז והכל, אבל זה הפרה היחידה. ופעם עונה של 13 משחקים נראתה ארוכה, עכשיו 16 משחקים, זה די פסיכי, וגם זאת אחת הסיבות שהם הולכים להתחיל לזמן שחקנים שמשחקים ביפן, כי שיפן תשלם חלק מהמשכורות.
לגמרי, צריך מישהו שיממן.
מה?
צריך מישהו שיממן את כל ה...
כן. תראה, זה מקום רחוק, זאת כלכלה קטנה, זו מדינה לא גדולה. היא מדינה פלאית מבחינת ספורט, כן?
כן.
גם באתלטיקה, בהרבה מאוד תחומים, הם נדירים יחסית לגודלם.
שלא לדבר על ספורט אקסטרים, שמאוד...
כן, יש להם בכלל, הספורטאית המובילה היום בניו זילנד היא קייקיסטית, הם, אתה יודע, הם אנשים חזקים, אוהבי ספורט, שוחרי ספורט, אבל כן, הם צריכים למצוא דרכים יצירתיות, ובהקשר של רוגבי, הם מתחילים להעמיס על ה... אני לא אתפלא אם הדרום אפריקאים אפילו עשו את זה במכוון. לדחוף להם את זה, כי כשהם יצאו מהסופר רגבי, הם פגעו אנושות בדבר הזה מבחינה כלכלית.
נכון.
והם שמו אותם בפינה, אבל אתה יודע, אני מאמין בהם שהם...
אבל זה לא שלדרום אפריקאים אין אתגרים כלכליים סביב הדבר הזה גם, נכון?
כן. זה, לא, הדרום אפריקאים, יותר מלהזיק לניו זילנד, הם עברו לאירופה כדי... א', כדי להכניס הרבה יותר כסף למועדונים שלהם, שמשחקים ב-United Rugby League וגם במפעלים האירופיים. אבל גם כדי שהשחקני, ואז הם פתחו את שורות הנבחרת לשחקנים שמשחקים בצרפת. פשוט, אתה יודע, יש איקס משכורות שהנבחרת יכולה לשלם. ברמת המועדונים בדרום אפריקה, אני מדבר על מועדונים מתחת לנבחרות המחוזות, אתה מדבר על משכורות של 150 דולר לחודש. התל אביב היט שלנו בתחרות הקטנה הזאת של רוגבי אירופה,
כן.
משיגה בקלות שחקנים דרום אפריקאים ברמת המועדונים. הם לא מאמינים, מה וואו, 5,000 שקל לחודש.
וואו, מדהים.
אז בקבוצות, ברמה מעל, מה שנקרא הסטורמרס, השארקס, הליינס, ומה הקבוצה הרביעית, שכחתי.
בולס.
אז, והבולס. ברמה מעל הם מכניסים את הכסף מזה, אבל הם שמחים שהרבה ספרינג בוקס משחקים בצרפת, ומקבלים את המשכורת שלהם מהרוגבי הצרפתי. הם מעדיפים את זה.
מעניין.
אוקיי, אנחנו, הנה, כבר הגענו לזה, אז קרה עוד משהו השבוע, כרגיל גם קשור לדרום אפריקה, שסיה קוליסי, כנראה הוא עבר מתפקיד הקפטן, לא בגלל איזה בעיה, המאמן הודיע שהוא מעדיף קפטן שמשחק בדרום אפריקה, הוא עוד לא בחר אותו, אבל אני אשאל אותך, שושלת שהולכת לתואר שלישי רצוף. אני חושב שזה מאוד נכון לשדר שאף אחד הוא לא מרכזי מדי, הוא לא הודח מהנבחרת, הוא יהיה בנבחרת, אף אחד הוא לא, לא קריטי, אפשר לעשות שינויים, אבל זה לאור המעמד שלו בדרום אפריקה, זה צעד מאוד גדול, זה אימור גדול אפילו.
אני חושב אפילו להפך. קודם כל אני מסכים עם הגישה שהקפטן צריך להיות כזה שנמצא רוב זמנו במדינה, ועם השחקנים שמשחקים שם ומגיעים משם, אני מבין את זה. המאמן רוצה אותו קרוב, רוצה אותו קרוב לאוזן שלו, להנחיות שלו, ואני גם מבין את זה. אני גם חושב שדווקא בגלל שקוליסי הוא כזאת דמות קריזמטית, אז אני חושב אתה יודע, שקוליסי לא יראה את זה כפגיעה באגו שלו או משהו כזה, והוא יהיה קפטן, אתה יודע, הוא יהיה הקפטן השקט, הנוסף,
בנבחרת. כמו שהיה את האפיפיור השני לכמה שנים.
כן, יכול להיות. אבל באמת, אני חושב שיש בו את הגדלות רוח הזאת, כדי שיהיה מסוגל, אתה יודע, להיות זה שתומך בקפטן, בלי להפעיל עליו, בלי לגרום לו להיראות לא טוב, ולהיות כוח שקט מאחורה. אני חושב שהוא מסוגל לעשות זה, ושוב, אני חושב שזו החלטה, אני מבין את ההחלטה הזאת, אני לא חושב, זה כדורגל פה, נמנה איזה ליגיונר לקפטן נבחרת ישראל רק כי הוא משחק באיזה קבוצה באירופה.
אני גם אשאר שעולים הרבה שמות לגבי הקפטן הבא, אנשים קצת דיברו על עצב, אני כמעט בטוח שדווקא בגלל שיש קפטן אמריטוס, נקרא לזה, אז ימונה קפטן צעיר, מדברים אפילו על שני שחקנים שעוד לא היו בנבחרת, על סלמן מוארט מהסטורמרס, או על אדריקו, אני כמעט בטוח, ומדברים על, על, על וילמסה, שבגיל 25 כבר יש לו שתי אליפויות עולם, אני בטוח שהם יציירו את זה, כמו במקרה של קוליסי, הם אמרו לו, לא, בכלל לא עלה על דעתנו שהוא שחור, הוא פשוט היה הקפטן של הקבוצה הדרום אפריקאית הכי מצליחה באותה נקודה. הם יסבירו את זה באיזושהי צורה, הם כן נבחרו שוב קפטן שחור, כי מה שהם מקבלים מבחינת קו הייצור של שחקנים, זה מאסטר סטרוק. זה מאסטר סטוק, הם פשוט רתמו אוכלוסייה שלמה, הם פשוט שברו את מחסום, הם ניפצו את המחסום של השחורים מרוגבי. והיום כבר, כי שנים דיברו אצלם על שיטת המכסות, היום זה כבר
היום היא לא רלוונטית.
הפך ללא רלוונטי לחלוטין.
כן.
אירלנד תזכה בשנה הבאה, הנה, נסיים באימורי ה-Six Nations של 2025.
האם אירלנד תזכה שנה הבאה ב-Six Nations? אתה עוד לא יודע שאני לא אוהב להמר, אה?
המאמן שלהם יהיה עסוק בלהכין את הליינס, אבל במסע של הליינס לאוסטרליה, שזה נראה מין דבר מביך כרגע. שאוסטרליה בכלל יש לה את המעמד לארח את הליינס, אבל בסדר.
אני, אתה יודע, בשביל הכיף, אני אאמר על דווקא על צרפת.
אוקיי, דופונט יחזור. איך... אם אני צריך להמר בשנה הבאה, אני אאמר על אנגליה. אני חושב אתה יודע, כל הזמן אנחנו אומרים, הם הצליחו, אבל הם לא פגשו יריבות חזקות, אבל היריבה לא תפקדה, הם רק הרסו. יש שם שיפור אמיתי, ורואים אותו כל הזמן.
יש שם שיפור מזה.
עולים שחקנים צעירים, לורנס שהכניס שני טריים היום, עולים שחקנים מרשימים כל הזמן, והם הראו הרבה רוגבי פתוח גם בטורניר הזה, הם בכל זאת נתנו כמה טריים נגד אירלנד, הם נתנו שלושה טריים היום, הם קצת מוכרים אותם בחסר כרגע.
אנגליה הייתה, ברגע הראשון שחשבתי על רגע מה, מי אם לא אירלנד, שיש את הסיכוי טוב לזכות שוב פעם, צריך להגיד את האמת, אבל מי אם לא אירלנד, זה ברגע הראשון חשבתי על אנגליה, ואחרי זה אמרתי לעצמי שאני לא יכול להעלות את זה על דל שפתיי, שצרפת עם דופון ועם כמה שחקנים פצועים אחרים יכולים לעשות את זה.
Cantaioni, c'è la vita.